ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אני רוצה לפתוח במחיאות כפיים לכל מי שנמצא פה באולם קודם כל. כל הכבוד. אפשר אחר כך להיפגש, כל אחד יספר את ההרפתקאות, איך הוא הגיע, ובעיקר איך הוא מתכנן לחזור, כי מי שראה מה שהולך בחוץ, איזה סופת, אמיתי אמיתי, נתפס. נמשיך להדכן אתכם בשידור חי. בעבר עדכנו פה אם מישהו התפצל או הקים מפלגה חדשה, עכשיו אולי נעדכן מה קורה בחוץ, ברוך השם, עם השלג על ירושלים, וכל כך הרבה שאלות שאלו השבוע, אם יש שיעור ואין שיעור, ואם מישהו יכול להיות הלל הזקן על הערובה, בשלג, וכל מיני בדיחות וסיפורים, אז תודה רבה באמת, באמת לכולם. אנחנו מקדישים את השיעור המון המון בקשות, אנשים שלא כאן אבל ודאי צופים בנו, המון בקשות להקדשות כאלה ואחרות השבוע. אז תחילה, נקדיש את השיעור לרפואת יהודה אודי בן יפה יפרח נוח, ולרפואת רינה בת פרחה, אמא של צופה יקרה ואח של צופה יקרה. לעילוי נשמת, מאזינה יקרה מבקשת להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אבי מורי, יעקב בן אברהם ושרה זל. המאזין שלנו צבי יהודה איזביצקי מבקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמת סבא שנפטר היום בגיל 92, ניצול שואה, שרגה בן מרדכי למשפחת רב, ואנחנו משתתפים בצערכם. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת הדס תפוחי ורבקה קפשוק לבית דורון, שתי נשים צעירות שנהרגו השבוע בערב אחד בתאונת דרכים. התכתב איתי אתמול פנחס, אביו של החייל אביתר יוספי, שנהרג באימון בשבוע שעבר, וביקש שנקדיש גם השבוע את השיעור לעילוי נשמת אביתר רחמים בן פנחס, הם קמו מהשבעה אתמול. הקדשה האחרונה לעילוי נשמת אחייני אברהם משה בן יוסף. ועוד בקשה הגיעה עכשיו, רבי חנניה שמעון הנרי בן מזל ועקנין, שנה לפטירתו. המשפחה שלו מוציאה אלון נפלא לזכרו מדברי התורה שלו, ועכשיו שנה לפטירתו. עד כאן הקדשות שם למעלה בשמיים. כאן בעולם הזה, להבדיל, אנחנו מודים מאוד לאבי גז שייסד את השיעור, לשני המתנדבים הנמרצים, שהיה ברור שהם פה, כאילו אין בכלל שאלה, לא משנה באיזה מזג אוויר, אביחי אברהם ונתי צנעני, תודה רבה. אנשי חל שלמה שפותחים לנו את האכסניה, מיכלת הרצוג, צחי מגנזי, עמי פייקובסקי ודוד גורדון, שהביא כיבוד גם היום בקומה השנייה. יש הרבה כיבוד לדעתי לכל אחד היום פה, אז תרדו לקומה השנייה היום. אנחנו בשידור חי, ויש פה עוד שניים שהיה ברור שהם מגיעים גם במזחלת שלג, יהודה גרובייס ודיני גרובייס, שמשדרים אותנו בשידור חי. אני יודעת שהרבה אנשים בונים על השידור הזה, כי היה להם קר לצאת ולנהוג היום. השידור באדיבותה של קרן דניאלי, ואנחנו מודים גם לה. ותמיד נשמח לדעת מאיפה אתם צופים בנו, מאיזה מקום חם ונעים אתם נמצאים וצופים בנו בארץ ובעולם. אני רוצה לברך כמה אנשים שנמצאים כאן איתנו. קודם כל יש לנו כאן בנות יקרות שבשנה שעברה למדו, סיימו י"ב באמריקה ובאו לישראל. ברוכות הבאות, הבנות של מדרשת עמודים, ברוכות הבאות. זה מקסים הפרויקט הזה, נפגשתי איתם פה עכשיו ודיברנו. הן יושבות במודיעין, בעיר מודיעין, ולומדות תורה ובאות לשנת ישראל. עוד נמצאת איתנו כאן, בת מצווה מהיישוב עץ אפרים. אם אתם צריכים מקום לישון, דברו איתנו אחר כך. מזל טוב, הלל ביטון, שנמצאת פה עם אבא ואימא, מזל טוב הלל. ועוד נמצאת איתנו פה, שירה סוויסה. שירה יזמה את התרגום של החלק היומי, יש קטעים קצרים שמתפרסמים מתוך השיעור בעברית, אני מפרסמת בעברית, שירה יזמה את התרגום לספרדית, והיא אמרה לי, אני מגיעה הערב, אמא מתרגמת לספרדית, בחורה שמתנדבת, לוקחת התכנים, תרגמת אותם לספרדית, יש קבוצות, המתרגמת קוראים לה דניאלה לוינגר מפנמה, ואנחנו באות הערב. אז תודה שירה, תודה דניאלה, תשמרו, מה ששירה לא ידעה, שבמקביל לזה שהיא מעדכנת אותי להגיד ברכות לדניאלה מפנמה, במקביל, כן, היא באה להפתיע ויצאה מופתעת, במקביל, גיסתה כותבת לי, שירה סוויסה הכירה לי את השיעור ואחראית לתרגום לספרדית, יש לי בקשה, את יכולה בהפתעה להגיד לה מזל טוב ליום הולדת שלה, כי היא נולדה בשבת שירה, והיא פשוט מהממת, אז מזל טוב ליום הולדת 27 שירה, ואני אשמח להכיר אותך ואת דניאלה אחר כך. ברכה אחרונה מיוחדת, חזרתי מאטלנטה ביום שני, אני עוד קצת בג'טלג, אבל יום שני השבוע לפני יומיים חזרתי מאטלנטה, מהרצאות שם, ובאתי לעלות, יש שם אולם סיטי ספרינג, ואני ככה עולה לבמה, ניגש אליי בחור ישראלי ואומר, אפשר להגיד פה מזל טוב לאשתי? אמרתי, תקשיב, פה זה לא שכונה, פה זה אטלנטה. הוא צחק, זו הייתה בדיחה. אבל אתמול הוא כתב לי מכתב מאוד מרגש משם, קוראים לו ניצן. הוא אומר, תשמעי, אני יושב באטלנטה כל שבוע. ושומע את התודות, והוא מפרט, לאבי גז, לאבי חי אברהם, לנתי צנני, לצחי מגנזי, לאמי פייקובסקי, לדוד גורדון, לדיני ויהודה גרובייס, לקרן דניאלי. אני שומע כל שבוע על חתונות ועל בר מצוות. לצערנו, לפעמים אני שומע גם על פטירה ונשמות, והכל מאטלנטה. אטלנטה זה יום טיסות, כאילו טיסה ועוד קונקשן. לדעתי, השיעור מתחיל כבר שם, כי מי ששם לב, זאת כבר תחילת השיעור, הקשרים השונים בעם ישראל. אני מתרגש במיוחד כשיש את פינת הרווקים והרווקות, כי אני ביום חתונתי הייתי בן 36 ואשתי בת 39. יש לנו היום שתי בנות נפלאות, ואני רוצה למסור לכל מי שבפינה הזאת בשיעור, אין שום ייאוש בעולם כלל. וכאן מגיעה הבקשה שלי, הוא כותב לי, את זוכרת ששם באולם אמרתי לך, אפשר להגיד פה מזל טוב, אז ברור ששם זה פדיחה. אבל זה לא שכונה כמו בישראל. אבל אני מבין את המבוכה. עכשיו אני כן מבקש מזל טוב, אנחנו נצפה באטלנטה, אם תוכלי להגיד מזל טוב לדבורה, אשתי היקרה, ליום הולדתה. דבורה מירושלים המושלגת, אנחנו מוסרים לך מזל טוב לשם, לאטלנטה, מניצן, ותמשיכו, יש לנו קהילה יהודית מקסימה, והיה מאוד מרגש אצלכם. ועכשיו נשאיר גם קצת זמן לפרשה. פרשת בשלח, אנחנו בדבר עצמו הגענו, קריאת ים סוף מתרחשת, ובני ישראל שרים שירה. שירה נולדה בשבת שירה, אמרנו, אבל באמת לשבת הקרובה קוראים שבת שירה. זה שמה, יש לנו הרבה שבתות ממותגות, זה נורא תמיד יפה ומרגש לראות ששמות מקבלות שם, לא רק של הפרשה. והשבת הקרובה מכונה שבת שירה על שם שירת הים שמופיעה בפרשה. זה אנחנו, זה לא השם עשה משהו, זה אנחנו שרנו מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. הוא עשה את יציאת מצרים, את עשר המכות, את קריאת ים סוף, את הכל. אבל אנחנו היינו שם כדי לשיר. ואנחנו זוכרים את זה עד היום. השירה הזו נכנסת לדופק שלנו, נכנסת לנצח שלנו, נכנסת לסידור התפילה שלנו. אנחנו אומרים אותה כל בוקר בתפילה, בסידור, וננסה להבין איזשהו מהלך דברים הערב, ברשותכם, שהפרשה מלמדת אותנו. היא חושפת איזה מבנה חינוכי, לא רק של יציאת מצרים, אלא של חיינו ושל היציאה מכל מיני מיצרים בחיים שלנו. זה לא רק סיפור יציאת מצרים, זה באמת סיפור חיינו. ויש פה שלושה משלבים. שלושה שלבים. שלב הראשון הוא עובדות, facts, העובדות. קודם כל יש עובדות יבשות. קשה להגיד יבשות, כן? לא בקריאת ים סוף ולא בשלג, אבל העובדות הפשוטות, הריאליות, אלה שרואים קודם כל בעיניים. מה שקורה בפועל, במציאות הריאלית, הפיזית, מול עינינו, יש לנו מסורת עתיקה. מדור לדור יש מסורת עובדתית שהתרחשה לעיני כל האומה, לעיני ציבור עצום, זה התחיל בשבוע שעבר בפרשת בו, שככה בישרה לנו שזה קורה, שהתכלית של כל הבריאה, מספר בראשית, אנחנו מחכים לרגעים האלה, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אלה העובדות. בלילה אחד האומה שלנו יצאה מעבדות לחירות. וזה ממשיך השבוע בקריאת ים סוף עצמה. המצרים רודפים ואנחנו לא יודעים ללכת קדימה, אחורה, הצידה. יש שם כל מיני הצעות מה לעשות. ואז בעצם המציאות כולה נבקעת. הלוואי שכל צרותינו, כן אומרים שזה יציאת מצרים מחנכת אותנו. הלוואי שכל בעיותינו ככה באמת יוכלו להיפטר בדרך הזו. ויאמר השם אל משה נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, כן, אחרי שאנחנו עברנו, ומצרים נסים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעו הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. לפני שהולכים לפירושים הרוחניים, הקיומיים, וזה חשוב מאוד, אנחנו גם אוהבים להביא פה פירושים חסידיים ויותר ככה אינטימיים וכל מיני, אבל קודם כל העובדות. אנחנו מעבירים מסורת באמת קדומה, עתיקה, קדושה. יש טיעון ביהדות שהחל בימי הביניים, קוראים לו טיעון הכוזרי, או טיעון העד, או טיעון העדות. שבעצם רבי יהודה הלוי כותב את זה בספרו, בספר הכוזרי, והרבה הוגים מזכירים את זה, אנחנו מעבירים מדור לדור אמת שהתרחשה בפני פורום מאוד גדול, פורום מאוד רחב. בעידן הפייק ניוז, אנחנו יודעים כמה קל לזייף, לזייף צילום מסך, להעביר, כן? כל המדינה בטוחה, לא נדבר פה על, על פרטי הפרטים, אבל פרשה משפטית, כבר שבוע שלם, אנשים מעבירים אגדות כאלה ואחרות, אבל אתה לא מייחס לזה רמה גבוהה של אמינות, כשמופיע בקבוצת הוואטסאפ של הגן שלך, והעבירה את זה ראש ועד ההורים בגן, נכון? הכוזרי, רבי יהודה לוי אומר, בעצם הדרך היחידה להעביר ניוז, לא פייק ניוז, זה לקחת אומה שלמה שראתה לעיניה, לא נביא יחיד, כמו באסלאם, כמו בנצרות, לא נביא יחיד שבא ומספר מה הוא חווה וחזה, אלא מאורע המוני שכולם מספרים מדור לדור, ובוודאי עדות אמת. אם אדם אחד אומר לי, אני לא יודעת אם זה נכון, אנחנו יודעים שלפעמים צריך שני עדים או שלושה עדים, כן, ביהדות, במשפט, בהלכה, כמה עדים צריך. כאן יש לנו מיליוני עדים, יוצאי דור מצרים, שמספרים את הסיפור למיליוני ילדיהם, כבר אלפי שנים. רבי יוסף אלבו כותב שיש כאן פרסום גדול כזה, זה נשמע כאילו זה נכתב עכשיו על ספר שלו, בספר העיקרים הוא כותב פרסום גדול כזה, כן, זה פרסום גדול כזה, ואנחנו ממשיכים להעביר את האמת המפורסמת הזאת. הוא כותב שם, אין האב רוצה להנחיל את בנו שקר, אף אבא לא מעביר מורשת לא נכונה לבנו, אז קל וחומר דור שלם של אבות ואימהות שמעבירים לדור שלם של ילדים וילדות. רבי יהודה הלוי עצמו בספר הכוזרי מעלה גם את הטיעון הזה מול מלך כוזר, והוא אומר לו כך, ועל כן ככה פתחתי לך מלך כוזר, כאשר שאלתני על אמונתי, השיבותיך במה שמחייב אותי ואת קהל בני ישראל, אנחנו לא יודעת פרטית אישית, אשר התעמתה אצלם הראייה ההיא, ואחר כך המסורת הרצופה, אשר היא כראייה, כולם ראו, כן, התעמתה אצלם הראייה, ואחר כך יש מסורת רצופה, בלתי שבירה, מהר סיני ועד היום, דור לדור לדור לדור, עד למי שיושב פה הערב בירושלים המושלגת ושומע על יציאת מצרים, וזה כמו ראייה, כי מי סיפר לך? אבא שלך, ומי סיפר לאבא שלו? אבא שלו, ומי סיפר לאבא שלו? וכולי וכולי, עד לדור יוצא מצרים. וממשיך הכוזרי ואומר, גם על עשרת הדיברות, בהמשך, ואלה עשרת הדברים, הוא מסביר למלך כוזר, לא קיבלה מהמון מאנשים יחידים, לא בא איזה קבוצה קריזמטית וסיפרה סיפור, ולא מנביא, זה לא מנביא אחד, כי אם מעט האלוקים ניתנו, זה בשבוע הבא, מעמד הר סיני, זה שוב מעמד שקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל. אז יש לנו אמונה שאלה עובדות, אמונה הייתי כמעט אומרת ידיעה, שאלה עובדות היסוד, אבני הבניין של חיינו, של אמונתנו. והלכתי השבוע עם הפרשה בראש, שם באטלנטה, ושמתי לב שעובדות זה אולי הסחורה, סליחה, הכי בעייתית שיש בימינו. לא רק בגלל שאנחנו במין עידן כזה של פייק ניוז, פוסט-טרוץ, המילה בשנה שעברה, כשמילון אוקספורד היה צריך לבחור את מילת השנה, הוא בחר את המילה פוסט-טרוץ, פוסט-אמת. זה בשביל האמריקאיות שיבינו איזה מילה, פוסט-טרוץ, פוסט-אמת. זה אומר שבעצם הם כתבו שם, מומחי אוקספורד מסבירים, שאנחנו בעידן שלא משנה אם זה נכון או לא נכון. העיקר שזה ויראלי. העיקר שזה מביא לייקים, מביא חשיפה, מביא בז ברשת. אז בעידן שבו דוברת של טראמפ לשעבר אמרה פעם איזה ביטוי שמאוד תפס, alternative facts. מה זה alternative facts? יש עובדות, יש עובדות אלטרנטיביות. בעידן כזה, עובדות קצת מאבדות ממשמעותם אם לא עושים איתם כלום. אני אסביר. הסתכלתי ככה מסביב, כן? באמת, עם אוזניים קרויות, מאוד מעניין מה שקורה בארצות הברית. באיזה פורום אחד, מישהי אמרה לי, לפני שעליתי לדבר, אמרה, but don't mention the T word. מה זה ה-T word? חשבתי אולי תורה, לא יודעת מה הבעיה. כמובן, ה-T word זה טראמפ. It's very sensitive. אל תלכי לשם, ה-T word. כמובן, זה sensitive, הכי הסבירה לי. זאת אומרת, חלק מהאנשים עדיין אומרים הלל עם ברכה כל יום, וחלק עדיין יושבים שבעה. אז בואי, אל תיכנסי לזה. לא רק יהודים, ישבתי בדרך, בטיסה, ישבה לידי אישה, נוצריה אדוקה, נסעה לאיזה פגישת מחזור באלטלנטה של התיכון שלה, ואומרת לי בדרך, בטח איך אתם בישראל רואים את בעצם באנגלית, את הפדיחה שלנו, היא כאילו התביישה ממני בנשיא שלה, והייתה לנו שיחה מאוד, מאוד מעניינת. זה נושא שכאילו, למה אני, מה זה קשור לעובדות? אנשים יכולים להתעלם מעובדות, מה זה ה-T-word? אנחנו לא מדברים. אם לא נדבר זה ייעלם, הוא לא הנשיא. מי שאמרה לי אחרי זה, אחרי ההרצאה, אמרתי בצחוק, אמרתי, אמרו לי לא להגיד את ה-T-word. זה היה כמובן לא כל כך פוליטיקלי קורקט, זה טעות, אבל אמרתי. אז מי שניגשת היה אחרי זה, הוא אומרת לי, Hi, my name is Beverly, אז תמיד אני אוהבת לשאול, ומה ה-Jewish name? אז היא אומרת לי, גיטה פייגה. זה כאילו, Beverly, גיטה פייגה, כן? Welcome to America. אז היא אומרת לי, אני לא קוראת לו אפילו T. אני קוראת לו ה-45, כי אובמה היה הנשיא 44, אבל הוא 45, אני קוראת לו 45, כאילו לא נגיד, כן, זה כמו באגדות, בספרים, לא נגיד את שמו, הוא לא קיים. כלומר, יש עובדות, יש מציאות. איפה אני ממקמת עצמי ביחס לעובדה, זה כבר החלטה שלי. מה אני עושה עם עובדות? נתתי לכם עכשיו פה עובדות מרגשות על יציאת מצרים. מה נעשה איתם? בעיקר בעידן של קמפיינים, של תעמולה, של תקשורת שמחנכת אותנו. ראיתי עוד דוגמה, הייתי שם בימים של, עכשיו זה ינואר, בפברואר, הסופרבול, כן? האירוע, הסופרבול הוא באטלנטה, האירוע של מי שאוהב פוטבול. אני כמובן לא בדיוק בקטע, ובכל זאת אפילו אני, אי אפשר להתעלם מזה שבפברואר הסופרבול. לא הבאתי לכם פה תמונות, כן? זה לא ערב שקופיות. אבל המסר הוא, יש פה עכשיו כזה מגה איבנט, כן? בכל דור ודר חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בפברואר בסופרבול. כאילו, עוד לא קנית כרטיסים, עוד לא הזמנת מלון, איפה אתה בסופרבול? עכשיו, תקשיב, מה לי ולזה? תנו לי ללכת מפה. עכשיו, ברגע שיצאתי מאטלנטה, באמת זה התפוגג, זה נעלם. אתה מרגיש את ערכה של שטיפת מוח. נסענו בחזור, הנה שוב, עובדות שאנחנו רוצים להדגיש, שרוצים לחנך אותנו, אפילו אני, תבינו כמה זה מגוחך, כן? הידע שלי בכדורגל, כדורסל ישראלי הוא פדיחה. אני מרגישה שהסופרבול באוויר, אני לא יודעת, מרגישים את זה באוויר. אם רוצים לקחת עובדה ושכולנו יחיה בתוכה, בתוך הענן הזה, זה יעבוד להם. ובדרך חזור, עברנו דרך נמל תעופה בבוסטון, שנקרא לוגן, נמל תעופה בינלאומי גדול, ושם ראיתי איך אפשר גם להעלים עובדות. מישהו יודע מה קרה שם? אם תבקרו שם, לא תדעו. זה נמל תעופה, היו לנו כמה שעות לחכות לקונקשן, אמרתי, מרתק, כי בנמל תעופה הזה, תגגלו על זה, תבקפדו על זה, איך אומרים לעשות ויקיפדיה? תבקפדו על זה. משם יצאו שני המטוסים שנכנסו בתאומים. אימאלה. אתה רק עובר, אתה צמרמורת. מפה יצא. ואתה אומר, רגע, מה קורה? המחבל הראשון, אז היו שתי חוליות. המחבל הראשון שלקח את הטיסה הראשונה ונכנס במגדל הצפוני. ואז המחבל השני, איך הוא עבר פה את הצ'קין? איך הוא עבר את הסקיורטי? הוא גם הוריד נעליים? הוא גם פתחו לו את הלפטופ? כי לי פתחו את הלפטופ. מה ראו שם? איך הוא נכנס? איך הוא חטף את הטייס? מאיזה מסלול הם יצאו פה? מה היה במגדל פיקוח? אם רוצים, אפשר לעשות שם סרטים. אבל לא עושים. שמו את זה בצד. אחרי זה ראיתי בויקיפדיה שיש איזה אתר הנצחה קטן בצד. אתה לא רואה אותו כשאתה עובר שם, בוא נגיד ככה. למה? כי יש עובדות, אבל אם לא נספר את הסיפור, לא תרגישו. אנחנו נבחר, אם תרגישו סופרבול או לא תרגישו, אתם יכולים לעבור קלי קלות במקום שיצא ממנו התקפת טרור הכי מטורפת וחמורה בעולם, אנחנו מנקים ואתם לא תדעו את זה, לא תרגישו, לא תדעו את זה אף פעם. כלומר, אנחנו לוקחים עובדות ומחנכים איתן. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. מי ששם לב, אגב, הקרב היום בתקשורת העולמית, אפשר להגיד, יש מדיה, ניו מדיה, פוליטיקאים. וזה בעצם ההתגוששות. מי שולט במי? ומי מספר את הסיפור? ואצל מי העובדות הנכונות? אז ביקרנו, מי שיודע, האולפנים הראשיים של ה-CNN, רשת התקשורת החשובה, בוא נגיד המוטה, אבל החשובה, הם יושבים באטלנטה. ביקרנו שם בסיור, מאחורי הקלעים. עכשיו, מה הלוגו של ה-CNN? Facts first. עכשיו, זה אומר, הם לא טיפשים, הם מבינים שהסיפור, היום, להגיד לצופה שלך, Facts first, יש פה הסבר מאוד יפה באנגלית, אתה נכנס, זה עוצמתי, אתה רואה, כל הקיר, Facts first, זה הלוגו של ה-CNN, קודם כל עובדות, העובדות תחילה, כן? ברור. ואז מה? אתה נכנס פנימה לסיור, פשוט מדהים, הכל תחבר לי לפרשה בצורה מדהימה. אף פעם לא חשבתי שה-CNN יצליחו להסביר לי את המהלך של בשלח, אבל מיד תראו איך זה מתחבר. אתה עובר עוד קיר, אתה נכנס, Facts first, אוקיי, אחי, בסדר, Facts first, בסדר. אתה עובר עוד קיר, והקיר השני כותב לך, It's the story that needs to be heard, it's the story that needs to be told. This is why we go, okay? זה הסיפור שצריך להישמע, זה הסיפור שצריך להיות מסופר. אז רגע, עובדות או סיפור? לא הבנתי CNN. Facts first, אבל אפילו אתם מבינים ש-Facts first זה משכים משעמם, ואפשר להנמיך עובדות ואפשר להגביע עובדות. ומה שצריך לעשות מעובדות זה סיפור. אחרת אין שום משמעות לעובדות, אחרת אנחנו נשכח אותן. העובדות הן רק המצאים, רק הפלסטלינה. מה אתה בוחר לעשות, מה אתה מפיק? איזה לקח, איזה מסר? זה כמובן לא מסרי ה-CNN, פה נפסיק, כי מסרי ה-CNN הם לפעמים בעייתיים, הסיפור שהם עושים מהעובדות, אבל אנחנו ממשיכים לשלב השני. אחרי שהפרשות, שבוע שעבר והשבוע, נותנות לנו את ה-facts first, אוקיי? את העובדות, הם עושות story, הם עושות סיפור מתוך ה-facts. וזה בעצם המשימה שכל אחד מאיתנו נשלח, אפשר להגיד, נשלח לעולם הזה לעשות אותה. לקחת העובדות, להפוך אותם לסיפור. לקחת את הנתוני חיים שלך, את איך שנולדת, לעשות את זה למשהו משמעותי. לקחת המשפחה שלך, את הדור שגדלת בו, את התקופה, את הארץ, ולזרוק בתוך זה, לצקת בתוך זה משמעות, ולעשות בזה סיפור. מי שיסתכל על סיפור יציאת מצרים, יגלה דבר מדהים, אני גיליתי את זה השבוע, עפתי בבית כנסת, קראו שם באטלנטה את הפרשה, זה הייתה עוד פרשת בו, ופתאום אני רואה, כי הלכתי כל הזמן בראש עם ה-fact story, כאילו עובדות סיפור, פתאום אני רואה, סתכלו, זה באמת, זה דבר, אני לא חושבת שאנחנו מספיק מודעים לזה. התכלית מלכתחילה של יציאת מצרים היא לתת לנו סיפור לספר. זה לא שהייתה יציאת מצרים, טוב, נו, נעשה מן הסיפור. הקדוש ברוך הוא אומר, עוד בזמן השיעבוד, אני אוציא אתכם משם למען תספר באוזני בנך ובן בנך. זה קורה בתחילת פרשת בו. בשבוע שעבר, השם כבר אומר לנו, עוד לפני שיצאנו, אתם עוד משועבדים. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. למה אני עושה את כל זה? ולמען תספר. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. כל הדרמה מסביב, כן? שערה, חיפזון, יציאת מצרים. הכי חשוב לי עכשיו כבר להגיד לכם, תעשו מזה סיפור. אם תותירו את העובדות יבשות, אפשר למחוק אותם, לא נטפל בהם, אנחנו פשוט נשאיר אותם מאחור, לא יוותר מהם כלום. המסר הוא די, אפשר להגיד, בלתי רגיל. תחשבו, מה עומד עכשיו בפני בני ישראל? הם עוד משועבדים, אבל הם מבינים שמשהו כבר קורה, כבר 10 המכות, כבר כמעט בסופם. המון טרדות, המון עיסוקים, רק לארוז, צריך לקחת ממצרים כלי כסף וכלי זהב, זוכרים את זה? ים סוף נבקע, המצרים טובעים, כל אחד רואה את המשעבד שלו. כל אחד, הייתה נקמה מאוד ספציפית. כל אחד שיעבדו אותו ראה את ה... כן? והם צריכים להיפות מצאות ובחיפזון, והם צריכים לשים את הדם על המזוזות, והם צריכים לשבת לקורבן פסח. יש המון to do list, כן? check list, יש להם המון המון מה לעשות. בתוך כל הבלגן אנחנו אומרים, שקט, שקט, שקט. סיפור. מה סיפור עכשיו? אחר כך לספר על זה. לא, לא, תדעו שכל הבלגן הזה... למען תספר, כשיהיה לכם רגוע יותר, עכשיו תזכרו שאמרתי, שמההתחלה זה סיפור. הרב יונתן זקס, הרב, פרופסור, הלורד, יונתן זקס, מספר, כותב, שוב, בנקודה הזאת, הקריטית הזאת, עכשיו, של היציאה, אם תשכחו את סיפור החופש, סופכם שתאבדו את החופש עצמו. כן, אם תשכחו את הסיפור, תאבדו גם את הדבר עצמו. כי ילדים, הוא אומר, צריכים עוגן, וגם מבוגרים צריכים עוגן, וצריכים שזה יהיה להם כבר מילדותם. הוא אומר, אם אין סיפור משמעותי, שאתה מרגיש משמעותי, וזה הכי חשוב, אני חושבת, בחינוך ילדים, בטח היום, כך הוא כותב, אם אין סיפור, כל אלילות תקופתית יכולה לסחוף אותך, כי היא יותר מעניינת, היא יותר מבריקה. הוא אומר, אפשר להיסחף לצרכנות, כן? ללאומנות, לפשיזם, לקומוניזם, לנציזם, לפוסט-מודרניזם, לרלטיביזם, להדוניזם, כן? כל הדברים האלה, אם יש לנו סיפוריזם, כן, אם יש לנו סיפור, הוא יכול להיות המגן שלנו בפני כל אידיאולוגיה זמנית, וכמובן כוזבת, כמובן לא נכונה. כי סיפור, הוא אומר, זה בהכרח משהו עם קשר, עם עלילה. יש עבר, יש הווה, ויש מחויבות לעתיד. יש פה איזה, כן? הסיפור שאנחנו שומעים השבוע, הוא כמובן המשפיע ביותר בתרבות המערבית. לא נתחיל לתת דוגמאות ולמנות כמה מאבקים קיבלו השראה מיציאת מצרים, רק במציאות הפיזית, הגלויה. מבחינה רוחנית, מיסטית, אנחנו לא יודעים עד כמה הסיפור הזה השפיע, בטח בעוד רבדים שאנחנו לא יודעים. אבל יציאת מצרים, רק ההשראה שהיא נתנה למנהיגים בכל העמים, בכל היבשות, והסיפור המדהים הזה לא כתוב על איזה מונומנט ענק, לא לקחנו איזה אובליסק, לא בנינו איזה פסל ענקי מרשים כזה בכיכר העיר, כמו שיש כמעט בכל עיר, לא לקחנו ארמון נורא מפואר. את הסיפור, זה לא אנחנו, כן? זה לא ככה. אנחנו את הסיפור הזה כתבנו, בתוך סלון הבית שלנו, מדור לדור. אבא לבן, אמא לבת, אבא לבת, אמא לבן, סבא לנכדים, סביב השולחן, בתוך הבית, בתוך כל בית, בתוך כל בית ובית, אלפי שנים, וככה עושים מהפכות. אנחנו רגילים לחשוב על מהפכה, האביב הערבי, הבסטיליה, לא רק לעלות על הבסטיליה זה מהפכה, לפעמים הדבר הכי מהפכני בעולם, זה לשבת בסלון ולספר סיפור משמעותי. יש לנו לילה אחד בשנה, שהוא הלילה הזה, אבל יש לנו כמובן את כל החיים בעצם לספר סיפור. יציאת מצרים היא לא רק מצווה של פעם בשנה בליל הסדר. ושמעתי על זה רעיון נפלא, ממש היה לנו מערך נהדר באטלנטה, משפחת שלוס, מאוד מודים להם על האירוח, ומערך לא רק נותן אוכל ושתייה, ובימינו, הוא גם נותן דבר תורה. הוא שלח איתי, הרב נורמן שלוס, שלח דבר תורה לכאן השבוע, ממש על הנקודה הזו של סיפור, זה, לא, הוא לא ידע מה הולך לי בראש, הוא לא היה איתנו ב-CNN, אבל מעניין אותו, כאילו, זה תפס אותו, מעניין, זה ממש רעיון שתפס אותו, חזר מהבית כנסת, אמר, תשמעו איזה רעיון שמעתי. אז קודם כל, אז צילמתי אותו, שזה, הוא לא סתם מחזיק את הלוגו של קוקה קולה, הוא רב בארגון ה-OU, עכשיו אני, שנים הייתה לי אגדה כזאת בילדותי, בטח גם לכם, מי משגיח הכשרות של קוקה קולה? למה? כי זה סודי, הרי זה סוד, איך עושים קוקה קולה? זה ממש סוד מסחרי, פטנט רשום. אז תמיד הייתה שאלה כזאת, אפילו לא הייתי ילדה דתית, אבל תמיד הייתה שאלה, אז איך המשגיח כשרות של קוקה קולה מאשר את הכשרות? הוא צריך לדעת איך מרכיבים קוקה קולה. אז רבותיי, תכירו, משגיח כשרות של קוקה קולה, של ה-OU, והוא לא מרשה לי לגלות פה בשיעור, גם לא כל כך גילה לי, אבל חוץ מהשגחת כשרות, באמת הוא הביא לי מתוך הספר, זה ספר חדש, מומלץ מאוד, הוא עדיין רק באנגלית, זה מהדורה של דברי הרב סולובייצ'יק על הפרשות, זה נפלא שיש את זה כל כך נגיש, ממש פסוק אחרי פסוק, טקסטים של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, זה נקרא חומש מסורת הרב, ואנחנו משם נביא באמת מהלך מדהים של הרב סולובייצ'יק, שגם, זה מעניין שכולם אומרים את זה, המשימה היא לספר סיפור משמעותי, קודם כל לעצמנו, אחר כך לילדים, לסביבה, למחונכים וכו'. הרב סולובייצ'יק אומר ככה, סיפור הוא מסביר לקורא, זה כתוב באנגלית, זאת אומרת, מה זה סיפור, מה זה סייפר, זה סטורי. סטורי מעניין היום, אפילו בניו מדיה, מה מבינים שאנשים מחפשים? סטורי. אין, כל הפוליטיקאים עכשיו מעלים סטוריז כל הזמן לבחירות, דברים כאילו, למה? כי עובדה, אומנם זה סטורי שנמשך 24 שעות בלבד, סטורי שלנו נמשך 4,000 שנה, אבל עדיין, אנשים מחפשים סיפור. אז הרב סולובייצ'יק מסביר מה זה סיפור, מה זה ספר, מה זה סופר, זה הכל מאותה לשון, ואז הוא כותב, האבא הוא הסופר, צריך יש פה טעות בשקף, והילד הוא הספר, אוקיי? המשפט הוא ככה, האבא הוא הסופר, והילד הוא הספר, והוא אומר, זה לא שאנחנו, עם הספר, כותב שם, זה לא שאנחנו נקראים the people of the book, עם הספר, כי אנחנו עם שהולך ו... תמיד עם ספר, הוא קורא המון ספרים, כן? אנחנו משאילים הרבה ספרים בספרייה, אז אנחנו עם הספר. לא, מה פתאום? הוא אומר, אנחנו נקראים עם הספר, כי אנחנו הספר, כמו עם הספר. אנחנו הספר. הספר כתוב פה. האבא הוא הסופר, אבל הספר שבו הוא כותב, זה הלב של הילד. האבא כותב, ואז הילד נהיה הסופר, וכותב בלב של הילד שלו. זה חרוט וכתוב בתוך ליבנו, התפקיד של כל אחד הוא להיות סופר. והוא ממשיך ומסביר, קצת עמוק, אבל מי שפה הערב זה אקסטרים. הוא אומר, יש 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. יש דבר כזה במסכת אבות, מסכת, משנה, שמסבירה במסכת אבות על 10 דברים שנבראו בתקופה מאוד מאוד רגישה. ערב שבת בין השמשות. עוד לא קודש, כבר לא חול. כבר לא שישי, עוד לא שבת. בתפר הזה, בזמן הטעון והרגיש והמיוחד הזה והמורכב הזה, השם ברא 10 דברים. אולי פעם צריך ללמוד את כל 10, אני לא יודעת להסביר את כולם, אלה ודאי דברים עמוקים מאוד, אבל למה אלה הדברים שנבראו בתפר הזה? גמרנו לברוא את הים וההיפופוטם ואת אדם וחווה גמרנו לברוא, ועוד מעט ננוח לגמרי בשבת, ואופ רגע לפני, כן? אנחנו מביאים לעולם 10 דברים. רב סולובייצ'יק מתמקד ב2. הוא אומר, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן, הכתב והמכתב. יכולת לכתוב, והמכתב שנשאר אחר כך, 10 הדיברות, לפי הרבה מהפרשנויות, אבל האוריינות, עם הספר, הסופר והסיפור, הסופר והספר. קיבלנו את היכולת המופלאה הזאת, כן, האוריינות הזאת, בערב שבת בין השמשות. אני יכולה להגיד בתור ילדה שקיבלה במתנה את הקריאה והכתיבה, אני לא הייתי מוצלחת בהרבה הרבה תחומים בילדותי, כל הבנות היו בחוגי ריקוד ובחוגי ציור, ולא הייתי משהו, עד היום, הרבה תחומים, כן, להחליף שם מנורה, להרוג ג'וק, לחנות ברוורס, כן? יש אומרים גם לנסוע קדימה, אבל, אוקיי, יש אומרים זה בעלי, אבל בסדר, הרבה דברים לי בחיים קצת מורכבים, ופתאום הקריאה והכתיבה, בכיתה א', המורה ריקי לימדה אותנו לקרוא ולכתוב, המחנכת שלנו בכיתה א', בית ספר לב טוב בהרצליה, כיתה א' אחת, המתנה שאני קיבלתי ממנה, הכתב והמכתב, שינתה לי את החיים. העובדה שאפשר לכתוב ויקראו אחר כך, ולקרוא משהו שאולי אלה שכתבו כבר לא פה, ולהמציא עלילות ולכתוב יומן, ולתעד מה רואים, הקריאה והכתיבה היא פלא, אנחנו כל כך רגילים לזה. זה כמו, לי אני ממש זוכרת בתור ילדה, שזה הוסיף עוד מימד לחיים. כאילו יש כזה three dimensions, כאילו תלת מימד, כאילו היו שני מימדים ונוסף לחיים, תלת מימד, הקריאה והכתיבה. הכתב והמכתב, הקסם הזה, נולד בערב שבת בין השמשות, כדי שנהיה סופרים, כדי שנהיה ספרים, שעליהם הדברים כתובים, כך מסביר הרב סולובייצ'יק, דווקא בזמן הגבולי והמיוחד הזה. ופה אני רוצה, זה כבר חיבור שלי, זה לא מופיע בספר שלו, קישור שלי, שאני מקווה שיתקבל על דעתכם. ערב שבת בין השמשות קיבלנו את הכתב והמכתב. מה קיבלנו בפרשה? פרשת בשלח, עם כל הדרמה והשירה והיציאת מצרים והמצרים והכל, והמלק בהמשך הפרשה, יש בה בסוף רק מצווה אחת. שבוע שעבר, מי שזוכר, 20 מצוות, ספר החינוך מנה 20 מצוות שונות בפרשת בו, והפעם רק מצווה אחת. כל פרשת בשלח הדרמטית הזאת, רק מצווה אחת, וזו היא. ראו כי השם נתן לכם השבת. על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, וישבתו העם ביום השביעי. המצווה שקיבלנו היא תחום שבת. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. ואני רואה פה איזה קשר. בערב שבת נבראו הכתב והמכתב. היכולת לספר סיפור, לקרוא, להזין, לכתוב, לקרוא. מתי הזמן הכי טוב לשמוע את הסיפור? להיזכר מה הסיפור שלנו המשותף. מתי הזמן הכי טוב להיות סופרים ולהיות ספרים? כמובן, בשבת. זו שעת סיפור השבועית שלנו. בספריות יש שעת סיפור, שעת סיפור בגן, שעת סיפור. אפשר לשים בשבת שלט למעלה, שעת סיפור. אנחנו עכשיו מספרים, נזכרים בסיפור שלנו. במצרים מסופר במדרש שבשבתות הם היו נזכרים מים ומים. כל השבוע עבודת פרך, שבת היה להם מגילות מגולגלות, שכבר היה כתוב קצת על אדם וחווה, אברהם ושרה, עוד לא היה להם את ספר שמות, כי הם ספר שמות, אבל היה להם כבר את ההיסטוריה, כמו שאנחנו, אין לנו את ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה שלנו היא עכשיו, כן? אבל אפשר כבר לשמוע, תמיד צריך להסתכל אחורה לדורות הקודמים. הם הסתכלו על המגילות של ספר בראשית, וכל שבת היו מתמלאים בנפש, רוח, נשמה. שבת, פרעוק מאוד כעס מזה. הוא לא הרשה להם לקרוא את המגילות האלה בשבתות. שבת הייתה שעת סיפור. היום, כמובן, המציאות הדיגיטלית, שבת הופכת ליום הבלעדי, היום האטרקטיבי ביותר לקריאה וכתיבה מהסוג האמיתי, הטוב, העמוק יותר. אנחנו יודעים כמה זה נכון בשבתות, הזמן לקריאה איכותית. מצוות השבת צריך להגיד, היא עוד תינתן בהר סיני. עוד יש זמן, אז מה דחוף עכשיו? מה דחוף? אם אתם רוצים לספר סיפור, אתם חייבים לקיים את ההוראה על יצא איש ממקומו. כי אדם שכל הזמן זז, הוא כל הזמן זזיתי, הוא כל הזמן רץ, טס, נוסע, ואף פעם הוא לא במקום אחד, הוא לא יכול לספר סיפור. אמרנו קודם, סיפור זה זהות, זה מורשת, זה מקום, זה עם, זה אומה, מול כל האידיאולוגיות החדשות. אז אל יצא איש ממקומו, זה לא רק פיזית, זה גם פיזית. יש הוראה של תחום שבת, מה שנקרא 2,000 אמה. כמה בן אדם יכול ללכת בשבת, נגיד מהגבול של העיר שהוא נמצא בה, כמה הוא יכול להרחיק לכת. דיונים הלכתיים, חשובים. אבל ההוראה הבסיסית פה אומרת בעצם מה שספר החינוך אומר לנו על המצווה הזאת. שוב, מצווה יחידה בפרשה. וינח ביום השביעי, קדוש ברוך הוא, כן? על כן, זכר לדבר, ראוי שננוח במקום אחד. רבותיי, אנחנו מתרוצצים מחניון לקניון, ממכונית למעלית. כל השבוע אנחנו זזים, יאללה, אני השבוע הייתי ביבשת אחרת. אל יצא איש ממקומו, זכר לדבר, ראוי שננוח במקום אחד. שב רגע, שב במקום אחד. וכמובן זה לא רק פיזית, אלא גם מחשבתית, הרי המחשבה מפוזרת בכל מקום. אדם יכול לשבת בשיעור בכיתה ולהיות בראש שלו בכל הגלובוס כולו. בשבת גם זה מוגבל. אל יצא איש ממקומו, זה אומר, תהיה רגע במקום אחד, תתחבר לסיפור, תעצור את המרוץ, ואל תתפזר רגע, פעם אחת בשבוע. השבוע ראיתי שני חידושים על נושא השבת. הראשון, ודאי שמעתם, הגיע עד ל... אני שמעתי את זה אפילו לחול, עומר אדם, הזמר ישראלי מפורסם, לא השתתף באירוויזיון בגלל השבת, כן? הכותרות הראו את זה קצת ככה אני יודעת, עומר אדם החליט לא להופיע באירוויזיון בגלל השבת, או, שוב, השאלה זה איך אתה בוחר כותרת, בהידברות בחרו בכותרת, ממשיך להעיר בכל הכוח, לא מחלל שבת בערוץ 7, כן? השאלה, מה אתה רואה בשבת? האם היא בעיה או פתרון? או בוא נגיד, מה יותר קדוש, האירוויזיון או השבת? איפה כן, מה הפיקוח נפש האמיתי? אבל עומר אדם צריך להגיד, לא הסכים להשתתף בחזרה גנרלית בשבת. ההופעה היא מוצאי שבת, אבל גם בחזרה הגנרלית היא בשבת, הוא פשוט פרש, זה כמובן פרסום, זה כסף, זה הכרה, הוא ויתר על זה, שזה כמובן ניסיון גדול וכל הכבוד וכו', זה מסר חשוב, אבל אני חושבת שזה עצוב. אנשים כתבו, ראיתי המון המון המון, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, שר הפנים אריה דרעי, כל הכבוד, פוליטיקאים, ח"כים, זה, הלו, כל הכבוד, לא, כל הכבוד לנו? בנינו מדינה יהודית 2000 שנה אחרי שקיבלנו במדבר את האות הזה, את הברית, את הסימן של שבת, בשביל שזמר שומר שבת, אני לא יודעת אם הוא שומר שבת, שזמר שלא מוכן לעשות חזרה גנרלית בשבת, לא יוכל להופיע בתחרות רשמית בישראל, זאת הכותרת, הכותרת זה לא, כל הכבוד לאומר אדם, זה הייתה הכותרת, הכותרת היא, הלו, מה קורה פה? מה נסגר איתנו? מה אנחנו בונים פה ביחד? כל השבחים האלה, סליחה, מסירות נפש שלו, נכון, אבל מה זה הצער? זה הפריץ? ברוסיה היה צריך להגיד מסירות נפש, בפולין, בתימן, אבל מה, הוא פה מול איזה מלך? מול איזה קיסר? מה נסגר? כולה תאגיד כאן, כן, מה קורה פה? זה ישראל. עכשיו, באמת, זה חבל, חבל, גם השיח הולך למקומות כאלה של כל הכבוד לו, ולא לכבוד לנו. אז זה אזכור ראשון, קצת מבאס השבוע, אבל אזכור שני, ממש מיוחד, אפילו מרגש, זאת מודעה שפורסמה במקומון באשדוד, ואומרת את הדבר הבא, שימו לב, בקשת סליחה. אנו גבריאל דוד פדידה ויצחק יעקב טובול, מבקשים מכל לקוחותינו, תושבי אשדוד והסביבה, מחילה, סליחה וחפרה, על שגרמנו לחילול שבת בפרסיה, בזמן שניהלנו את פאב הנגטיב בין השנים 1993-1994, כן, לפני 25 שנה. תודה מראש על סליחתכם. השבת היא מקור הברכה. שבת שלום ומבורך, גבי ואיציק. כן, גבריאל דוד זה גבי, יצחק יעקב זה איציק, והם עברו מפאב הנגטיב לפאב הפוזיטיב, ו-25 שנה אחר כך, כן, הבליינים כבר הזדקנו, הם כבר בוודאי התגברו, התבגרו, אין פאב כזה, לפחות לפי גוגל, אין כזה דבר, אבל על השנתיים שהם ניהלו אותו בלילות שבת באשדוד, הם מבקשים סליחה במודעה במקומון, ואני חושבת שזה באמת, זה מיוחד. ניסיתי להשיג אותם, לא הצלחתי, אם מישהו יודע איך למצוא אותם, אני אשמח, אני חושבת ששווה איזה אייטם או איזה רעיון הסיפור הזה. בטח המהדורות רוצות לפתוח עם זה את החדשות פשוט השבוע, ממש מרוב התרגשות. אבל אני רוצה רגע לסכם עד כאן. אמרנו שיש עובדות, נכון? אמרנו שצריך להפוך אותם לסיפור. אמרנו שאת הסיפור אנחנו מספרים בעיקר בשבתות, החיבור שלנו לסיפור, כן? האם נהיה בפאב או בחזרה באירוויזיון, או נשב, אמרנו, המהפכנות הביתית, הפנימית, אל יצא איש ממקומו, עכשיו אנחנו פה ומספרים סיפור, וצריך לעלות עוד רמה, זה לא נגמר כאן, זה תהליך תלת שלבי, עובדות, סיפור, הפכנו את העובדות לסיפור, עכשיו נהפוך את הסיפור לשירה, שבת שירה. זה לא שבת סיפור, זה לא שבת עובדות, זה שבת שירה. זה השם של השבת, על שם השירה העוצמתית, המרגשת. העם שם על שפת הים מבין דבר מדהים. אנחנו נעבור רגע את השלבים שהעם עבר. וירא ישראל את היד הגדולה, העם רואה, אוקיי? את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ואז ויראו העם את השם. יראה, הם יראים, הם רואים, הם יראים. ואז ויאמינו בהשם ומשה עבדו, יש להם אמונה. ראייה, יראה, אמונה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור, אשירה להשם כי גאו גאה, וכולי וכולי. כל שירת הים זה רצף של פסוקים נפלאים, מפורסמים, מרוממים. באחת השנים, אגב, למדנו את כל הפסוקים של שירת הים, אם מישהו מעוניין להכיר את הטקסט הזה ככה יותר לעומק, אבל השירה מבוססת על איזושהי חוויה שהם עוברים. יש עובדות, יש סיפור, עכשיו זה זמן לשיר. השירה הזאת היא מאוד חשובה, זה כאילו דעה לשירים, זה נחשב החלק הלא חשוב של החיים. מוזיקה, קודם תגיד מה קורה בקבינט, קודם תגיד מה קורה בבורסה. שירים זה אם אין מה לשדר, נשים שיר, נו, זה בתחום התרבות, זה בצד כזה, נו, מוזיקה, מה, זה קריטי. הכי קריטי. פס הכל, המוזיקה שאנחנו שומעים, המוזיקה שאנחנו משמיעים, המילים, הלחן, האווירה, זה הדבר הכי בונה, או הכי הורס שיש. מיום בריאת העולם, אמרנו שהמציאות חיכתה לרגע הזה, נכון? אמרנו, מבריאת העולם חיכינו לזה. למה חיכינו? לא רק לקריאת ים סוף, אלא לשירה הזאת. המדרש אומר לנו, דבר מדהים, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא, אלא ישראל. השם מחכה ומאזין לשירה. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. אדם הראשון מקבל את כל גן עדן, אחר כך חוטא, עושה תשובה, לא אומר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים, לא אמר שירה. לא מסופר על אברהם אבינו הגדול ששר. וכן יצחק מן המאכלת, ולא אמר שירה. אחרי עקדת יצחק, הוא לא שר. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם, ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה הייתי מצפה. אני יושב פה אלפי שנים ומחכה שאדם יאמר שירה. אמרנו, זה בא מלמטה, סוף סוף, זה אנחנו. השם לא ישיר בשבילנו. תראה את המציאות, תגיד עליה שירה, תשמח בה. תראה את יד השם, תראה את ה... שוב, זה יראה, ראייה, אמונה, אבל תהפוך את הסיפור למוזיקה, לניגון. עולם הניגון הוא יותר גבוה מעולם הדיבור. זה ברור לנו, מה שמשפיע, מה שטבוע לכל אחד פה בדם, זה השירים ששרו לו בילדותו. שירים, גרסא דינקותא. הגננת, אמא, אבא, רדיו, קלטת ילדים, דיסק ששמו לכם, כל אחד יכול לבדוק, זה צרוב לנצח. שום שיר שתשמעו היום, יחלוף, יעבור, תאהבו, לא תאהבו, תזבזפו, לא יהיה חרות בכם, כמו השירה שעליה חינכו אתכם. שירה. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, תכניסו את השירה לתוך חייכם, תתחברו את עצמכם, את ילדיכם, תחברו תוך כדי לשירה, ליל הסדר אגב מבוסס הרבה, הסיפור מבוסס הרבה על שירה, תשירו ביחד, כל אחד פה לא אמר שירה לבד, אדם לבד, אברהם לבד, יצחק לבד, יעקב לבד, ישראל כולם ביחד, אומרים שירה, הדרגה שהם הגיעו אליה היא דרגה מאוד מאוד גבוהה, זה לא סתם טוב, יאללה נפזם קצת עד שהמן ירד ונתחיל ללכת לארץ ישראל, הרב שלמה וולבה, כשהוא קורא את הסיפור הזה אומר, אני תמיד מסתפק, כן, מלשון ספק, יש לי ספק, איזה מעשה היה יותר מלא דבקות? קבלת התורה בהר סיני או שירת הים? עד כדי כך. האם קבלת התורה, נעשה ונשמע, מלאכים, הר גגיגית, כל מעמד הר סיני, או העובדה שזה, שם זה מלמעלה למטה, עוד פעם, העובדה שראינו, התחברנו, שמחנו ושרנו, ושוב הנקודה ששרנו כולנו ביחד, האורחה עם הקדוש רבי חיים בן אתר, מסתכל על הרגעים האלה ואומר, זה רגעים מאוד נדירים בתולדותינו, שיאמרו שירה יחד, בלא בחינת השתנות והפרדה, בלי שוני, בלי הפרדה, עד שיהיו כאיש אחד, הגם היותם רבים. יש שם מיליונים. איך אפשר כולם לשיר שיר ביחד? בואו נתרגם את זה לימינו. מישהו מדמיין, את אבי גבאי, שר את אותו שיר, בהתלהבות, בשמחה, באמונה, עם בני גנץ, עם יאיר לפיד, עם כחלון, עם סמוטריץ', עם ביבי, עם ליברמן. מצחיק, לא אפשרי וכו'. למה? הם לא היו שונים? אתם מדמיינים את כולנו, רוצים אותו דבר, מאמינים באותו דבר, כל אחד עם הזווית, עם הניואנס, עם הכיוון שלו, אבל מחוברים כולנו לאיזה אתוס, נשמע דמיוני. זה המצב האידיאלי, האופטימלי, שצריך להגיע אליו, לדמיין מציאות שבה באמת העם כולו רוצה אותו דבר, לכן הקדוש ברוך הוא כל כך מתרגש, שהם באמת כולם ביחד. שימו לב אגב, חשבתי על שירים מילדותי, שככה חינכו אותי. יש המון סיפורים שהפכו לשירים, ולכן אנחנו זוכרים אותם יותר טוב. מישהו מכיר את הבלדה על יואל משה סלומון? כן? נו, ערב לך, שנת תרלך, נו, שמה, שיצאו כל החבר'ה. נה, הרופא, ואין פה, והציפורים עפות, אני נשאר על הגבעה הזאת. השיר הזה מספר את הקמת פתח תקווה. כתב אותו יורם תהר לב. אני לא הייתי יודעת את ההיסטוריה של הקמת פתח תקווה, אלמלא הבלדה. מישהו מכיר את השיר של חיים חפר? השר מונטיפיורי. כשהיה שר מונטיפיורי בן זה, וכשהיה בן זה, וכשהיה בן זה, יורם גאון מבצע, מזה אני לא הייתי לומדת על חייו של משה מונטיפיורי, בלי זה. ארץ צבי, תלמה אליגון רוז, לוקחת, יורם גאון שוב מבצע, את הסיפור, הופך אותו לשיר, סיפור מבצע אנטבה, כן? כל הסיפור, אל ארץ צבי, אל טל סדודת, כל הסיפור המרגש הזה, ההוא אשר עם שחר לא שב, זה פתאום הופך את מבצע יונתן, מבצע אנטבה, כי לקחתי את הסיפור, הפכתי אותו לשיר, הנחלתי אותו. וכמובן, בדורנו, קומסי קומסה, טודו בום, דברים שבאמת מכניסים את הסיפור לתוך ה-DNA שלנו ומחנכים אותנו. תחשבו, פעם הפלייליסט היה פלייליסט שמחנך אותך להיסטוריה ולסיפורים. זו שאלה נוספת, הרי תמיד יש שירה, אין חברה שלא שרה. השאלה מה היא שרה? אז יש שירים, כן, הזכרנו כמה, שהולכים על הסתמי, החמוד, המצחיק, הדבילי, האידיוטי, המשעמם, הטיפשי, זה יכול להיות הרבה מהפלייליסט. אבל יש גם לפעמים החלטה אחרת ללכת על שירה עצובה. הם בחרו לשיר על הניסים. באותה פרשה ממש, לצד שירת הים, אפשר להציג טקסט אחר לגמרי, שאפשר לקרוא לו קינת הים. שוב, אנחנו בוחרים מה להפוך לסיפור, מה להפוך לשיר. בפרשה יש המון תלונות, המון כיתורים, המון. רעב וצמא וזה, המלאק בא בסוף, הם לא אוכלים, עוד לא שותים, הם רוצים לחזור למצרים, זה כבר מתחיל. אפשר לקחת את הטקסט הזה ולהפוך אותו לשיר. לשיר את כל הכיתורים. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו בסידור מכניסים את שירת הים, את הטקסט השמח. אבל שימו לב לפלייליסט מסביב. תבדקו מילים של שירים. הרבה פעמים בוחרים את מה שעצוב, דיכאוני, שחור, מעונן, קודר, חשוך, כן? שירי דיכאון. אתה מחליט מה אתה הופך לפס הקול של, של חייך. אנחנו מנציחים את השירה החיובית. עכשיו יש פה עוד נקודה, שהיא גם הנקודה, אני לא רוצה להגיד המגדרית, אבל יש, בה, יש פה נקודה מעניינת. אתמול שמעתי שיעור של הרבנית אסתר פיקרסקי, שליחת חב"ד לתל אביב, מהוותיקות שליחים של הרבי מלובביץ' לתל אביב, עשתה אירוע לכבוד י' שבט, תאריך חשוב בחב"ד, גם פטירת האדמו"ר הקודם, וגם יום תחילת ההנהגה של הרבי מלובביץ'. אני חושבת שרוב העולם לא כל כך יודע על התאריך הזה, אבל הוא אחד התאריכים הכי משפיעים בעולם. היום שבו הרבי מלובביץ' התחיל להיות הרבי מלובביץ', הוא יום שהשפיע על מיליונים, גם אם הם לא יודעים את זה. כלומר, לא כל איזה מוצ'ילר בתאילנד, או חייל שעכשיו הביאו לו למוצב סופגניה וחנוכיה, ועשו לו הדלקת נרות, לא יודע שהכל התחיל ביוד שבט, כן? שזה המנוע שהתחיל. אז רבנית פיקרסקי עשתה אתמול ערב יפה ליוד שבט בתל אביב, כיכר המדינה. בית חב"ד, כיכר המדינה בתל אביב, אבל המחירים זולים שם, והיא סיפרה שם על הנקודה הבאה, שאני מודה שלא כך שמתי לב אליה, שאיך שמסתיימת שירת משה, מתחילה שירת מרים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו להשם, כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. כלומר, מרים, עד היום בגני ילדים יש טוף מרים, נכון? זה מזה, כי מרים לוקחת טוף, עד היום זה טוף מרים. אגב, בסידור התפילה התימני, הבלדי, מה שנקרא, זה מופיע, בתוך שירת הים שאומרים בבוקר. לא ידעתי, אבל זה מופיע בתוך נוסח התפילה התימני, גם השורה הזאת, כי הנקודה, ככה הסבירה הרבנית פיקרסקי, שלא בנוסח תימן, אבל הסבירה שהנקודה היא שמרים הייתה ברמה יותר גבוהה של שירה. קודם כל היא עברה את השיעבוד, ושלא. משה גדל בבית פרעה ואחר כך במדיין. מרים ידעה יותר טוב על מה היא שרה. באופן כללי הנשים היו בשיעבוד יותר קשה, ברמת אמונה יותר גבוהה, ולכן השירה שלהם ברמה יותר גבוהה, ויש להם כלי נגינה ביד. מאיפה יש להם כלי נגינה? שאלה אתמול הרבנית פיקרסקי. מאיפה הטוף הזה עכשיו? מה טוף? מאיפה טוף? אנחנו באמצע יציאת מצרים. כינור, חליל, נבל, חבר'ה, אנחנו פה. היא אומרת, זה היה עליה. זה לא היה על חמור מספר 42. לכו, תביאו לי את הטוף. זה במזוודה מספר 3 על החמור מספר 40. תביאו לי את הטוף. הטוף היה איתה, מה שנקרא, בטרולי, במזוודה הקרובה, בארנק, במה שאתה לוקח איתך, בתיק צד. למה? למה צריך טוף? למה? כי הרגע הזה יגיע, ואני מחכה לו. אלפי שנים אני מחכה לשירה הזאת. אני יודעת שהוא יגיע. עטוף איתי. מה אתה לוקח איתך בטרולי? מה אתה לוקח איתך בתיק? מה אתה יודע שיגיע? הצדה לדרך שלה כבר כללה את כלי הנגינה לשירה. מרים, אנחנו יודעים, בזכות כל הדור הזה, שהיא חינכה, היא הייתה מחנכת של אנשים. משה ואהרון חינכו את הגברים, היא חינכה את הנשים לכזו אמונה מיידית, אוטומטית, הנה, טוב, קדימה, ברור, הנה הגיע רגע לשיר, ועל זה נאמר, בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים, זו גם הסיבה שההפטרה השבוע, לכל פרשה יש הפטרה, ההפטרה היא שירת דבורה, עוד שירה של אישה ושל אמונה, ואנחנו על השירה הזו מתרפקים. מה ההבדל בין סיפור לשיר? אמרנו את זה פה פעם. סיפור אתה רוצה לשמוע די פעם אחת. אם אתה לא ילד קטן, מישהו רוצה לקרוא ספר שהוא קרא, תביא ספר חדש. מישהו רוצה לראות סרט שהוא ראה, תביא חדש. מישהו רוצה לשמוע בדיחה, מופע סטנדאפ שהוא שמע, תביא מופע חדש, תביא חומרים חדשים. נו די, כבר צחקנו בפאנצ'ליין הזה. מישהו רוצה לשמוע שיר שהוא כבר שמע? בטח. אתה בא להופעה של זמר שאתה אוהב, מתחיל חומרים חדשים, שילמתי על כרטיס. אני באתי שתשאיר לי את השיר שאני שמעתי אז ושמעתי שם ושמעתי פה. הנוסטלגיה. אני באתי להתרפק על שירים שכבר שמעתי. בניגוד לעולמות תוכן אחרים שבהם רוצים חידוש, בשירה רוצים להתרפק. זה הסוד של שירת הים, וזה הסוד של להפוך את החיים שלנו לשיר, להפוך את המסרים הכי גדולים שלנו לתרבות, לשיר, למשהו שמתנגן, לא רק לנאומים ומאמרים וכתבות וספרים, אלא למשהו שהוא פשוט חלק מהריתמוס, חלק מהפלייליסט, חלק מהניגון. אני רוצה לסיים את המסע הזה, לאחל לנו קודם כל שנזכה לעובדות, עובדות טובות, עובדות נכונות, לא פייק ניוז, כן? ושנעביר את העובדות שלנו, את עובדות האמונה קדימה. שנהפוך את העובדות לסיפור משמעותי, ושנזכה גם להפוך את הסיפור לשירה משמעותית. שבוע הבא בעזרת השם, מתן תורה, היו עמנו. אני רוצה באמת להודות למי שכאן ולמי שבבית. תודה רבה לכם, להתראות בעזרת השם. אנחנו עוד מעט נראה אם צריך מזחלת שלג כדי לצאת מפה, נתכנס ונראה מה עושים להמשך הלילה. תודה רבה רבה, לילה טוב, תודה רבה. תפילת ערבית, מרדכי, ליד הממה. יש לך מניין? תגיד לי.